פירוש הדבר מבחינתנו, התהליך של ההיכרות בין איש לאישה על מנת להתחתן. ודיברנו על המטרות הכלליות. שבוע שעבר דיברנו על דברים שחשוב לעשות אותם עוד לפני שנפגשים. ועכשיו אנחנו מתחילים להיכנס לנושא של הפגישות עצמן. יש הרבה מה לדבר בנושא הפגישות, וכבר שבוע שעבר הערתי על כמה שאלות ששאלו אותי, שאנשים צריכים להזכיר לי את הדברים האלה בעוד כמה זמן, כיוון שאנחנו עוד נגיע גם לנושאים האלה. אבל עדיין לא הגענו. למה לא הגענו? כי יש יסודות. אם אדם בונה בניין על היסודות הנכונים, אז הבניין בנוי. אם אדם יבנה בניין על יסודות לא טובים, אז כמה שהבניין יהיה יפה ומקושט, וכמה שיוסיפו לו אבנים או צנרת או כל דבר טוב, עדיין זה לא יעזור. הבניין לא באמת בנוי. אותו הדבר לגבי העניין שלנו. צריכים לבנות את בניין הנישואין, ממילא צריך לבנות את בניין הפגישות לקראת הנישואין על היסודות הנכונים. ואנשים שבונים את הדברים האלה על היסודות הלא נכונים, אז אין בניין באמת. למה אני מתכווה? סיימתי שבוע שעבר בנושא של ההכנה ההלכתית הנדרשת כדי להיכנס למערכת של פגישות. מדוע? פשוט מאוד. קודם כל, אנחנו יהודים שחיים לפי התורה ולפי ההלכה, וכל דבר שזה הלכה וכך דבר השם, אנחנו רוצים לקיים. אז כיוון שיש הלכות, הזכרתי את ההלכה שהיא הכי נצרכת לעניין הזה, של איסור ייחוד, שאסור לאיש ואישה להיות ביחד במקום מבודד שאנשים אחרים לא מגיעים, וזה איסור הלכתי ממש, אז ממילא אי אפשר לעשות פגישות בצורה כזאת, זה בניגוד להלכה. אז מה עושים? רוצים לדבר בפרטיות? בסדר, יש הרבה דרכים לדבר בפרטיות. מספיק, אם ניקח דוגמה של עכשיו בעונת הקיץ, שיושבים על ספסל בקצה רחוק של הגן, כולם רואים אתכם. אבל אף אחד לא שומע אתכם. יש פרטיות מוחלטת. אלא מה, לא נעים לכם שמישהו רואה שאתם נפגשים? תסמכו על אנשים טובים שיש להם קצת טקט, יודעים שנפגשים, יודעים שלא מכל פגישה יוצא משהו, וכמו שרואים אתכם, גם אתם רואים אנשים אחרים. קורה. אפשר לבחור גן רחוק ממכון מאיר, או רחוק מאנשים שאתם מכירים, אבל זה לא תמיד בדיוק מישהו מגיע לשם לבקר קרוב משפחה, מה אפשר לעשות? זה לא איסור. זה כן איסור להיפגש במקום שאנשים לא מגיעים. לפעמים יש כל מיני מצבים גבוליים שצריך לשאול שאלה בהלכה. זה דוגמה של הלכה. יש עוד דברים הלכתיים, כמובן, קל וחומר, שיש איסור מוחלט שאיש ייגע באישה, אם זאת לא אשתו, בזמן שהיא מותרת לו. והדברים האלה הם הלכות. צריך ללמוד את ההלכות האלה לפני שאפשר להיפגש. אבל נוסף על זה שהדברים האלה הם הלכות, ואנחנו מקיימים אותן בין אם אנחנו מבינים, בין אם אנחנו לא מבינים, יש לנו פה יסוד מאוד מאוד חשוב לכל העניין של הפגישות. מדוע? מה המטרה של הפגישות אמרנו? לבנות בית. ליצור שותפות אמיתית בין איש לאישה שהם הולכים לבנות עליו את המרכז של כל החיים שלהם. איך עושים דבר כזה? עושים דבר כזה על ידי כך שאתה פוגש את האישה, אותה, את האישיות האמיתית שלה, ואתה לא מסיח דעתך בגלל כל מיני דברים צדדיים. אם אתה תסיח את דעתך, אתה לא תגיע לאישיות האמיתית. והדברים האלה מאוד מאוד חשובים. כשבן אדם מחפש דבר, אז אתה הולך לחפש דירה. לקנות דירה. לא, עוד לא התחתנתם, אולי אתם לא קונים דירה, תגידו. בסדר, בואו ניקח את זה בתור דוגמה. אתם תיכנסו לדירה, תראו איזה יופי, הוא צבוע בדיוק בצבעים, הדירה הזאת צבועה בדיוק בצבעים שאני הכי אוהב. אם אתם תסתכלו על הצבעים ולא תבדקו את הגודל של הדירה, את אם הדירה במצב טוב או לא במצב טוב, כל מיני דברים אחרים שהם הרבה יותר חשובים, אתם עלולים ליפול חזק אחר כך. כמובן, כל אחד מבין את זה. אז אנחנו לא מסתכלים על הצבע החיצוני של הבחורה. אלא מה הבעיה? אנחנו גדלים כבר הרבה שנים בחברה שהיא מדגישה דווקא את הצבע החיצוני, את המראה החיצוני. הדבר הזה הוא לא רק לא נכון מבחינה תורנית, הוא לא רק מה שנקרא לא צנוע. היסוד הרוחני של הצניעות הוא בזה שהמראה החיצוני מסיח את הדעת מהאישיות האמיתית. ואדם שנותן למראה החיצוני למשוך אותו, הוא לא יגיע אף פעם לאישיות האמיתית. הוא יחשוב שהוא מגיע. הוא ישלה את עצמו, יגיד, טוב, בסדר, מצאתי בחורה יפה. יופי, אני מאוד מרוצה שהיא יפה. עכשיו בוא נלך יותר לעומק. לא, אתה כבר לא אובייקטיבי. אתה כבר לא שוקל באמת. יש כלל בהלכה. דיין אסור לו לקבל שוחד. דיינים היו מקפידים לא לקבל. מה זה שוחד? לא שוחד. בא השכן שלך, אומר, בוא, אני אעשה לך טובה, אני אעזור לך. רק רגע, יש לך דין אצלי מחר. לא, אני לא מקבל. זה לא שוחד, הוא רק רוצה, הוא שכן, הוא באמת נחמד, הוא רוצה לעשות טובה. לא. למה לא? כי חז"ל לימדו אותנו כלל פסיכולוגי. כשמישהו עושה לך טובה, זה משפיע על חשיבה שלך. זה משפיע על יכולת האובייקטיבית, האובייקטיביות שלך. ואפילו אדם גדול, תלמיד חכם, שלומד שנים את התורה ויודע את הדברים, לא רוצה להיות מושפע. עכשיו יש לנו עבודה גדולה מאוד וקשה מאוד. אנחנו מושפעים. אנחנו גדלנו בחברה שאומרת, הבחורה הזאת יפה, והיא שמה בחורה על הפרסומת של המכוניות, ועל הפרסומת של החלב, ועל הפרסומת של כל דבר שיכולה להיות. ואנחנו צריכים כל הזמן לנסות להתאפק ולא להסתכל ולא להיות מושפעים ולא להכניס לנפש שלנו את הדברים האלה. ואז אנחנו מגיעים לפגישה ואנחנו רוצים להכיר את הבחורה הזאת. אז אני אמרתי חצי בבדיחה בשיעור הקודם שמי שזוכה להתחתן עם בחורה, בחורה לא יפה, הוא זוכה. למה הוא זוכה? כי יש סיכוי טוב שיש לה מידות יותר טובות. אבל הוא זוכה באמת, כי הוא הצליח לראות את האישיות, לגלות את האישיות מאחורי, מאחורי הדברים החיצוניים. הפוך. היופי שלה ודאי לא יחזיק מעמד. הגמילות חסד שלה, אם זה באישיות האמיתית, ודאי כן יחזיק מעמד. לא, 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 לא אמרתי להתחתן איתה בגלל גמילות חסד. אמרתי שהיא יש לה מידות יותר טובות. לא שהוא יש לו מידות יותר טובות בגלל שהוא מתחתן עם בחורה לא יפה, לא שהוא עושה לה טובה, הוא עושה לעצמו טובה. הבנת אותי בדיוק הפוך.
רב, כמה זמן היופי אמור להחזיק מעמד כאילו? כשהאחרי הרב רוצה להגיד שאחרי
תלוי בכל אחד בעיניים שלו, לפי הקנה מידה של החברה המערבית, אישה בהיריון היא כבר לא יפה, מה אפשר לעשות? אבל, אני אגיד לך יותר מזה, אנחנו למדנו בשיעור הראשון את הרמב״ם, שכל דבר, כל אהבה שתלויה בדבר, סופה בטלה. אומר הרמב״ם, אהבה שתלויה בדבר בטל. מה פירוש דבר בטל? דבר שהוא באמת בטל עכשיו. היופי גם עכשיו לא שווה, אין לו ערך. מה ברור שאין לו ערך? יופי אין לו ערך? הנה אנחנו רוצים שיהיה מקום יפה ונחמד נכון. יופי יש לו ערך במקומו, לעניינו. יכול להיות בן אדם מאוד יפה ומאוד לא טוב. יש דברים כאלה. לכן היופי הוא צד חיצוני מאוד. בסדר, אני רוצה לאכול אוכל בריא. אני רוצה שהאוכל הזה יהיה טעים. אני גם רוצה שהאוכל יהיה לו צבע יפה. תשאלו אותי, טוב, בסדר, זה יוסיף משהו, אבל אני רוצה שהצלחת והסכום יהיו יפים. טוב, אם אני אוכל במכון מאיר, אני לא יכול להקפיד על זה. גם בבית אני לא מדי מקפיד על זה. אבל אם יש מסיבה חגיגית, אז... מובן, יש דברים חיצוניים שבסדר, הם מוסיפים משהו, אבל לא זה מה שאני מחפש. אם אני מחפש את היופי של האישה, אני מחפש בכיוון הלא נכון. ואדם צריך לדעת את זה ולהכיר את זה. ואם הוא חלש, והוא הושפע על ידי החברה מסביב, שידע שיש בו חיסרון, שישתדל קודם כל בשלב ראשון, יתאמץ מאוד מאוד, לא להתחתן דווקא עם אישה מוכרת, אלא לא להסתכל על היופי. לא להיות מושפע מהדברים החיצוניים, לחפש את האישיות האמיתית, כי זה הדבר שהוא צריך אותו לחיי נישואין. ואז, אחרי שהוא גילה את האישיות האמיתית, הוא החליט שהאישיות הזאת מתאימה לו, וטובה לו, והוא בונה יחד איתה, עכשיו יפקח את העיניים ויסתכל קצת ויגיד, רגע, מצוין, היא גם יפה בעיניי. אז יש לי גם את זה. יגיע לעצמו את הנפש. אבל אם הוא ייצור מצב, אני יודע שיש שאלות, חכו קצת, אם הוא ייצור מצב שהיופי מושך אותו, הוא ייצור מצב שהמשיכה שבין איש לאישה מבחינה גופנית מושכת אותו, אז הוא נמצא במצב שהוא לא אובייקטיבי. הוא נמצא במצב שהוא לא יכול לשקול באמת האם הבחורה הזאת מתאימה לו או לא. הוא נמצא במצב שהוא מסכן לעצמו את כל המשך החיים. והדבר הזה הכי חריף, אם לא שומעים על ההלכה. בגלל זה יש הלכות. ההלכות לא רק, הן לא רק הלכות, אלא הן מפנות ודוחפות אותנו לכיוון של הצניעות. מה המשמעות של המילה צניעות באמת? צניעות פירוש הדבר להסתכל על הפנים ולא על החוץ. החוץ הוא לא מופגן על פי היהדות. החוץ הוא לא מובלט. אנחנו הולכים בשקט, מחפשים את הפנים, ואז לפעמים מתגלה גם החוץ. זאת הצניעות של התורה. עכשיו, יש כאן, טוב, יש כאן נקודה בסיסית שאמרתי, יש לזה עוד נקודת המשך, אבל בואו נשמע שאלות. כן. למה אתה צריך, לא הבנתי, למה אתה צריך שהיא תבוא, לא, 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 שהיא תבוא מלובשת לא יפה, כדי לעודד את עצמך לא להסתכל? כן, זה יעזור לך? לא חושב שזה יעזור לך, אני חושב שזה יגרום לכך, שכל הזמן אתה תחשוב על זה, שאם לבושה לא יפה, וזה יסיח את דעתך בכיוון אחר. לא, יש 12 מרגלים, נכון?
נכון.
כולם רואים את אותו הדבר?
לא.
כן. כולם רואים את אותה מציאות, כולם נמצאים באותו מקום. אבל השאלה היא על מה הם מסתכלים, מה חשוב להם? מה המסקנות שהם מסיקים? לכן לא כתוב שארץ ישראל התלבשה דווקא בצורה מכוערת בשביל המרגלים. המרגלים ראו דברים אמיתיים. הקדוש ברוך הוא עשה טובה שהיו עסוקים ולא רדפו אחרי המרגלים, לא תפסו אותם בתור מרגלים. אבל ארץ ישראל לא הייתה, לא נהייתה פתאום מכוערת. יש לפעמים מציאויות מיוחדות. בואו ניקח את המציאות הרגילה. גם אם אתה תגיד לבחורה להתלבש לא יפה, היא לא תעשה את זה. למה? כי בן אדם נורמלי מתלבש בצורה מכובדת. עכשיו, אנחנו היום קצת לא נורמליים בחברה שלנו. אוהבים ללבוש מה שנקרא לבוש זרוק. כן? הסתכלו, לפני כמה שנים באו לנהגי אגד, נוסעים לפעמים באוטובוסים, אמרו להם, תראו, אנחנו רוצים שהחברה תהיה מכובדת, תתלבשו, יפה. אוי, לא חשוב, מה? לא, זה כן חשוב. למה אני מזכיר את זה? כי זה חשוב גם לבנים לדעת. גם בחור שמגיע לפגישה צריך להתלבש בצורה מכובדת. לא להגיד, תשמע מה, הבחורה צריכה להכיר אותי כמו שאני, וכמו שאני מתלבש לחברים שלי בחדר, כך אני אתלבש גם פה. אמרתי, בחדר, דרך אגב, גם בבית המדרש צריך להתלבש בצורה מכובדת. אדם שמסתובב בלי נעליים בבית המדרש, זה לא מכובד. בית המקדש יש דין מיוחד שצריכים להיות יחפים. יחפים כמו שהכהנים עולים לדוכן, כי יש קדושה לרצפת בית המקדש. ולא יכולה להיות חציצה בין הקדושה הזאת לבין האדם. טוב, בסדר. זה לא הדין בבית המדרש. כשאתה נמצא בבית כנסת, בבית המדרש, אם אתה לא כהן והולך לשאת כפיים, אתה צריך להיות נעול בצורה מכובדת. אבל זה לא הנושא. אז הבחור מתלבש בצורה מכובדת, הבחורה מתלבשת בצורה מכובדת, אבל תפקידך לא לבוא ולהתחיל את יסודות החיים שלך, שבעזרת השם הם יהיו חיים חזקים ומאושרים עד 120 שנה, גם כשאנשים יהיו במצב אחר לגמרי, עם שיער, בלי שיער, שיער לבן, מה שיהיה, אתה צריך להתחיל על היסודות הנכונים. היסוד הנכון הוא מפגש עם האישיות האמיתית שהיא בנויה על אידיאלים של תורה, על מידות טובות, ולא להתחיל מהדברים הצדדיים. כן. לא, שאלה, זאת שאלה ראשונה שאתה שואל, כן, בבקשה, הלאה, שאלה שנייה.
רציתי לשאול מה קורה באמת כאשר אתה מנסה להסתכל רק על הצדדים, כמו שהרב אמר מקודם משפט, שכאילו מצטגל על הצדדים הפנימיים וכולי, ואז אתה אומר, מה קורה כאשר זה באמת טובה, כאילו, אתה באמת חושב שהיא בחורה נגיד טובה, אבל אתה עדיין לא...
כן, אז בוא ניכנס קצת יותר לעניין. אני שאלת שתי שאלות, וזה טוב מאוד. שאלה ראשונה, מה שחזל אמרו שעשו אל האדם שיקדש אישה עד שיראנה, אין הכוונה שהוא בא ומסתכל עליה כל הזמן ואומר יפה בעיניי, איזה יופי וזה. עד שיראנה פירוש הדבר שיסתכל עליה פעם אחת. עכשיו אנחנו לא במדרגה כזאת שאנחנו יכולים כמו חזל לבוא ולהגיד אני אחליט להתחתן עם בחורה וראיתי אותה פעם אחת, אני יודע איך היא נראית. אבל תבין מה אתה מצטט. אסור לאדם שיקדש אישה עד שיראה נפירוש הדבר, שיתחו אותו, לא כמו שאנחנו עושים היום. ההורים שלו וההורים שלה נפגשו, והם באים עכשיו להתחתן, והם לא נפגשו אף פעם. על זה אמרו חז"ל, אתה רוצה להתחתן, קודם תראה את האישה. אפילו לא אמרו תדבר איתה. כי היו זמנים והיו מצבים, שהיה אפשר לשדך בצורה כזאת, ואפילו היום יש אנשים שמסוגלים לעשות את זה, ואנחנו לא יכולים ככה. אז אל תיקח מהמבט הזה, האחד שחזל דורשים, והיה לזמננו שאנחנו מסתכלים ובוחנים את היופי של נשים, באבונותינו הרבים, מי שעושה את זה. בסדר? מובן? זה דבר ראשון. דבר שני, יש המשך למה שאמרתי קודם. כמו שלא צריך לבחון את היופי של האישה ולהחליט על פי זה, כך צריך מאוד להיזהר כשמגיעים לעצם העניין של בחינת האישיות. מה זה לבחון אישיות? לבחון אישיות זה להכיר בן אדם. להכיר מה חשוב לו, על מה הוא בונה את החיים, איך הוא מתנהג, מה הוא בוחר. לבחון אישיות זה לא לדעת איך הוא מספר בדיחות. איך הוא מספר בדיחות זה יכול להיות מאוד משעשע, מאוד נחמד, יכול להיות חברה טובה לכל מיני שעות, אבל זה לא צורה לבחור לא שותף, וקל וחומר לא שותף לחיים, לא אישה. למה אני אומר בדיחות? בדיחות זה סתם דוגמה בולטת. אבל אני פוגש את זה, ולצערי אני פוגש את זה יותר מדי. בא בחור ופוגש בחורה, ומתחילים לדבר, אומר השיחה נעימה לי, לא נעימה לי, אמר לי בחורה בכלל, הבחורה לא מדברת, אני צריך כל הזמן להמציא נושאים, וזה נורא משעמם. במילים יותר מדויקות, היא לא מעניינת לשוחח איתה. אז יש פה שתי טעויות. יש פה טעות שהבחור הזה לא יודע שברוך השם, בנות שגדלות היום בחברה צנועה, אני לא מדבר על הרבה חברות שלצערנו לא כך, היא לא רגילה לדבר עם בנים. אתה מצפה שפתאום היא תתחיל להשתפך לפניך כבר בפגישה הראשונה? חכה 5 פגישות. כן, קודם כל תעבדו על יסודות, תבדקו אם יש לכם בסיס משותף, ויש תהליך, ואני אדבר על זה בהמשך, וכשאתם הולכים ומגלים שיש על מה לדבר, ויש בסיס לשותפות, ויש סיכוי שבאמת תתחתנו, אז מתחילים להגיש יותר נוח אחד עם השני, והבחורה מתחילה להיפתח, ואז אתה תוכל גם לדעת איך זה באמת לשוחח איתה. אתה לא תוכל לדעת את זה, לא בפגישה הראשונה, והרבה פעמים גם לא בפגישה השלישית. אם זאת בחורה מחברה כזאת, אם זאת בחורה שגדלה בחברה, שהיא רגילה לדבר עם בנים, בדרך כלל היא יותר פתוחה, יותר קלה, אבל פי שגם בחורה כזאת יכול להיות שכשמדובר בדבר רציני, כמו החלטה על נישואין, יכול להיות שהיא גם מתביישת וקשה לה. זה יותר טבעי אצל בנות, ראיתי גם בנים שזה קרה להם. ולכן, זו טעות אחת שהבחור הזה עשה, שהוא אמר לי שהבחורה לא דיברה. אבל יש לו טעות הרבה יותר יסודית. והיא, שהוא מנסה להחליט האם היא מתאימה לו או לא, על פי המבחן האם מעניין לדבר איתה. זה מבחן חיצוני, קצת פחות מהחיצוניות של המראה של היופי, אבל זה מבחן חיצוני לחלוטין. רבותיי, כל אחד שיחשוב קצת. אנחנו מכירים אנשים מאוד גדולים, מאוד רציניים, אנשים טובים, אנשים שכיף לעבוד איתם, אבל לא תמיד מעניין לדבר איתם. אני אפילו מכיר אנשים מאוד רציניים שמגמגמים. כשמצליחים להקשיב מה קורה מאחורי הגמגום, מתברר שיש שם תוכן מאוד מאוד רציני ומאוד חכם ומאוד טוב שכדאי לשמוע. יש אנשים שהביטוי, צורת הביטוי שלהם היא לא הכי מעניינת, לא הכי בולטת, לא הכי משעשעת. אבל כשמקשיבים ועובדים יחד, אומר, הנה, זה הבן אדם שאני רוצה, לא אכפת לי, אז בסדר, אז כשאני רוצה לדבר, אני רוצה שעת שיחה, אני אלך לדבר עם החבר שלי. אבל איתו אני רוצה לעבוד. איתה אני רוצה להקים בית. אתם יודעים כמה מעט זמן יש לזוגות צעירים לשוחח סתם? מדברים המון. מדברים על איך מסדרים את היום ואיך משלמים את המשכנתה, ומדברים לפעמים על דברים מאוד רציניים של בניית הזוגיות, אבל לדבר סתם בתור שיחה שאלה אם היא מעניינת או לא, הרבה זוגות צעירים פשוט אין זמן. כן? צריך לדעת את זה. תקופה הראשונה של הנישואין היא הרבה פעמים תקופה עמוסה. אבל לא בגלל זה מדברים. האיש שלא מתחתנים כדי למצוא עם מי לשוחח. זה לפעמים רווח צדדי. לא רק זה, אלא שזה לא מה שקובע את האישיות. כמו שאמרנו שיכול להיות בן אדם שהוא נראה יפה מאוד, ובפנים הוא רע מאוד, כך יכול להיות בן אדם שהוא משוחח נורא יפה, אבל אין לו תוכן. הוא משוחח נורא יפה, אבל הוא לא מבצע. או יותר גרוע זה מזה, הוא משוחח מאוד יפה, אבל המידות שלו לא טובות, והביצוע שלו לא טוב ולא אמיתי ולא נכון, והשיתוף פעולה בינו לבינך הוא גרוע מאוד. שיחה היא חיצונית, זה לא קנה מידה להחלטה. אז מה עושים? ואז אני אשמע שאלות, אני רק רוצה לתת את המתווה הבסיסי. אנחנו קודם כל נכנסים לבדיקה יסודית, כפי שאני אמרתי, ואני חוזר ואומר, של שאיפות החיים. על גבי זה אנחנו בודקים את הפרטים היותר מפורטים, ונדבר על זה בהמשך, של צורת החיים, של אופי החיים, איך אנחנו רוצים, איך אנחנו רואים את המשפחה, את הבית, מה אנחנו מחפשים, איך אנחנו עובדים יחד, לנסות לבדוק באמת את היכולת של שיתוף הפעולה, של הבנייה המשותפת. תוך כדי זה אתה מתחיל להכיר את האישיות האמיתית של הבחורה שעומדת מולך, והיא מתחילה להכיר אותך. והזכרתי כבר בשבוע שעבר שאתה צריך להיות במצב שבאמת אתה יכול להיפגש. תחשוב שאתה הולך להיכנס לצילום רנטגן של האישיות, טוב, לאף אחד אין רנטגן. אבל האם אתה מוכן לעמוד בזה? בסדר, לכל אחד יש חסרונות. תכיר את החסרונות שלך, תדע איפה אתה עומד. ואז רק על גבי היסודות, כשיש יסוד חזק ואמיתי, אנחנו מתחילים לשאול את עצמנו, טוב, הנה, בחורה הזאת יכולה להיות שותפה רצינית. האם גם נעים לי איתה? האם מבחינה רגשית אני יכול ליצור כאן את הקשר שנצרח לחיי נישואין? בוודאי שצריך קשר רגשי לחיי נישואין. יכול להיות שתגלה באותו שלב, שאתה כבר מאוהב בה, אף אופי שהיא מגמגמת. סתם, הבאתי דוגמה של גמגום. יכול להיות שאתה תגלה באותו שלב שהרגש שלך כבר פועל, ויכול להיות שתגלה שיש איזה בעיה ברגש, ואז אנחנו נדבר בהמשך על מה עושים כשיש בעיה רגשית. יש מה לעשות בנושא הזה, יש מה לבדוק, לא סתם. יש בעיה רגשית, זהו די, סגרתי את הדלת, הפסקתי את הפגישות. לא. קודם כל תבדוק אם הבעיה הרגשית היא אמיתית, היא מהותית, אולי תלויה בדברים בכלל צדדיים, ואפשר לשנות אותם. אפשר לשנות אותם הרבה פעמים מאוד בקלות, ולזרום הלאה לחיי נישואין מאושרים, ושוב, דוגמאות, ברוך השם, יש לנו הרבה. שמע, באה אליי בחורה, לפני הרבה שנים, זה עוד רגע. בא אליי בחורה, אומר לי, הציעו לי בחור, הוא בחור טוב, אבל זה נראה לי בכלל לא מתאים באישיות. טוב, שמעתי מי הבחור, הכרתי אותו, הכרתי היטב את הבחורה, אמרתי לה, תראי, אגיד לך את האמת, הציעו לך את השידוך הזה בגלל סיבות לא אמיתיות. למה? במקרה זה היה איזשהו דמיון חיצוני, שבאמת מאוד לא היה סיבה להתחתן. אנשים אמרו, זה ככה וזה, זאת ככה, בוא נציע. אבל אם את כבר נפגשת, אמרתי לה, זה בחור טוב. אני יודע מה מפריע לך. אני אתאר לך את הצדדים הטובים שבו, תתחילי להסתכל על הצדדים הטובים שבו. ותראי מה יקרה, את לא חייבת להתחתן איתו, את יכולה, ברוך השם, למצוא גם בחורים טובים אחרים, אבל שווה פגישה. לשידוך זה דבר רציני, משקיעים בו, עובדים עליו, מחפשים, מנסים, בודקים. אז היא ניסתה, וברוך השם התחתנה איתו, יש להם היום נכדים כבר. וזוג שממש עובדים טוב ביחד ובשיתוף פעולה, אני חושב שאף פעם לא שמעתי ביקורת על הבית, וזה בית גם עם תורה, ושניהם מלמדים תורה. וברוך השם, אלא מה, אם הבחורה הזאת הייתה מחליטה אחרי הפגישה הראשונה שהוא לא מתאים לה, כי יש הבדלים באישיות, באמת היו הבדלים באישיות. אז היא צדקה לכאורה, אז מה, הייתה מוותרת? לא יודע איפה הם היו היום. ודאי לא יודע איפה הנכדים שלהם היו היום. טוב. במילים אחרות, כל העניין של הפגישות הוא תהליך. תהליך שצריך לבנות אותו. צריך לבנות אותו על יסודות חזקים, צריך לתת לו להתפתח, וצריך לתת לרגשות שהם חשובים פה זמן להתפתח ולעבוד איתם ולגלות דרכם את הצדדים המתאימים. צריך לעבוד על זה. זמן ועבודה. עכשיו שאלות. זה ריאלי מאוד מסיבה פשוטה. בן אדם שלא עובד כך, מקלקל לעצמו. נכון, למה אתה חושב שזה לא ריאלי? כי החברה, אני חוזר, החברה שלנו בנויה על חיצוניות. ואנחנו כל הזמן שטופים בחיצוניות. תקנה את המכונית הזאת. למה? לא בגלל שיש לה כוח ועמידות ואיכות. לא, כי היא נראית טוב. לא, לא אמרתי שכך בן אדם בוחר מכונית, אמרתי שהפרסומת אומרת כך, ויש אנשים שזה משפיע עליהם. עכשיו, שוב, תקשיב, אדם חייב לעצמו, לא לי, לעצמו, להתגבר על המשיכה של החיצוניות. אתה נפגש עם בחורה, אתה לא יודע מה, אתה מבקש תמונה שלה לפני שאתה נפגש איתה, עוד זה, עוד לא, זה פטנט שעוד לא שמעתי. ברוך השם. כן? יש גם כזה? בסדר. טוב, על כל פנים בישיבות לא שמעתי את זה. מספרים על האופי של הבחורה, על השאיפות שלה, נראה שזה מתאים, נפגשים. עכשיו מה קורה? אתה נפגש פעם ראשונה, היא לא יפה בעיניך. אתה לא מפסיק. לא אמרתי שאתה לא רואה אותה, אתה פוגש אותה, אתה רואה אותה. אתה אומר, אני צריך להתרכז קודם כל ביסודות. ואתה עובד על היסודות, ואתה בודק אותם. ואתה ממשיך ככה, אם יש יסוד, אתה ממשיך ככה גם פגישה שנייה וגם פגישה שלישית. ואתה בודק האם יכול להיות שזאת הבחורה שהיא בדיוק מה שאתה מחפש כל הזמן. אתה אומר שבן אדם הוא לא מלאך, סליחה שאני יוצא אותך, אתה אומר שבן אדם הוא לא מלאך, והוא לא יוכל למנוע את ההשפעה לגמרי. אני מסכים איתך. אני יודע שהוא לא יוכל למנוע את ההשפעה לגמרי. לכן אני אומר לו לעשות עבודה חזקה על עצמו, כדי למנוע כמה שאפשר, כי כמה שהוא יצליח יותר למנוע, הוא במצב יותר טוב. גדי, מה רצית לשאול? כן. זה לא רק אופן, כן, הבנתי את השאלה, זה לא רק אופן, שיחה, פירוש הדבר, לא רק אופן טכני, אם אדם מגמגם או לא, אלא האם השיחה שלו מעניינת? המון אנשים בודקים לפי זה. הרי מה עושים כשבפגישות שידוכים? בפועל, מדברים. אני אומר לך מציאות, בא אליי בחור, אומר, מעניין לדבר איתה? לא מעניין לדבר איתה. טוב לי, השיחה זורמת או השיחה לא זורמת? על פי זה הוא בודק. אתה לא בודק כך, אשריך וטוב לך. אני חושב שרובם נותנים לצד הזה יותר מדי תשומת לב. מובן מה שאני אומר? תראה, אתה מדבר על נושא, איזה נושא? אם אתה מדבר איתה על פוליטיקה והיא אומרת אין לי דעה, שאלה מעניינת, למה אין לה דעה בפוליטיקה? לרוב האנשים יש, אולי דווקא זה סימן של ענווה, אולי זה סימן של טיפשות, תבדוק. אבל אתה מדבר איתה על נושא ש... כן, אתה מעלה נושא שמאוד חשוב לך ולחברים שלך. אז אולי באמת אין לה דעה, כי היא לא בעולם הזה שאתה נמצא בו. ויש לה מספיק באמת ענווה ואמיתיות להגיד על דבר שהיא לא חשבה עליו, אני לא יודעת. זה סימן טוב, זה לא סימן בעייתי. אז נכון, פחות מעניין לדבר איתה, כי היא לא מתווכחת איתך, כמו שהחברים שלך מתווכחים איתך. עכשיו, אם אתה בא אליה ומדבר איתה על הצורה של הבית, על שאיפות החיים, והיא אומרת, אין לי דעה, זאת כבר שאלה אחרת. כי בזה אתם מנסים לבנות את השותפות. אז רק רגע, אם אין לך דעה, אז מה קורה? כל מה שאני אגיד זה ילך? לא, לא יכול להיות ככה. כי יש מעט מאוד בנות שכל מה שאתה תגיד באמת הן תסכמנה. יש לה קווים אדומים. עכשיו, בתוך הקווים האדומים יכול להיות שיש לה עיקרון. אם אני אוהבת אותך, אני מסכימה לכל מה שאתה אומר. תבדוק את הקווים האדומים, תראה אם באמת אתה בונה בית על גבי יסוד כזה. יש אנשים שזה מתאים להם, יש אנשים שזה לא מתאים להם. יש אנשים שרוצים שותפה פעילה, שיש לה דעות שלה, ואז לפעמים הדעות הן לא בדיוק זהות. יש אנשים שבאים ואומרים, טוב מאוד. אשתי אומרת, אני בנושאים האלה ואלה אני קובע בבית, יש נושאים שהיא קובעת בבית. זה חלק מההסכם שותפות ביניכם, איך אתם קובעים, איך אתם בונים. אבל בזה הסתעפנו. בואו נשמע שאלות. כן. טוב, שאלת שאלה מפורטת, אני אענה לך קצת יותר בהרחבה. האם מותר לעשות שאלות, שבתות, סליחה, אצל ההורים בשלב יותר מתקדם? בוודאי שמותר. הבעיה היא לא אם מותר, אלא שלפעמים זה יוצר לחץ. זאת אומרת, זוג צריך להחליט שהוא רוצה להתחתן, הוא צריך להחליט בלי לחצים חיצוניים. לחצים חיצוניים זה לא דבר טוב. אם אתה כבר מביא את הבחורה להורים שלך, חלק גדול מהציבור שלנו רואה דבר כזה כהחלטה. אם אפשר לעשות את זה, וזה לא ילחץ, זה דבר טוב. כי כשאתה רואה, היא רואה אותך אצל ההורים שלה, ואתה רואה אותה אצל ההורים שלה, אתה מכיר אותה במצב יותר רחב מאשר בפגישה רק במסגרת של זוג. ולכן הדבר הזה הוא דבר טוב. ויש הרבה מצבים שאני באמת ממליץ לזוג שעדיין לא החליטו להיפגש במסגרות יותר רחבות. לפעמים המסגרת המשפחתית היא יותר מדי לוחצת, אבל כשמדובר במצב שאפשר לעשות את זה, זה כדאי וזה טוב. לפעמים אפשר בשלב יותר מוקדם להיפגש יחד עם חברים. יש חברים, זוג נשוי, אולי משפחה נשואה, אפשר להתארח שם לשבת. ואז אנשים יותר נמצאים במצב ששוב לא עומדים רק אחד מול השני, זה מדבר, זה עונה, זאת מדברת, הוא עונה, אלא יש מסגרת יותר רחבה. זה טוב מאוד. מבחינת ייחוד, תמיד צריך להסתדר עם הלכות ייחוד. צריך להיפגש במקום שאין איסור ייחוד. לא, אם ההורים נמצאים בבית, נכנסים ויוצא, לא חייבים אפילו להיות בחדר, אבל אם הם יכולים להיכנס לחדר, החדר לא נעול, והם יודעים, הם יכולים להיכנס, הם יודעים, מביאים שתייה, משהו כזה, הם לא יפריעו סתם. אז אין שום איסור ייחוד במקום, אין איסור ייחוד במקום שיש זוג נשוי יחד איתכם. שזה כמו בבית, מבחינה זאת הבית של ההורים, מבחינה הלכתית זה פתרון טוב. מבחינה רגשית זה לא תמיד המקום הכי טוב. עכשיו, יש, הסיבה אולי שאתה שואל, זה בגלל שיש מנהג, שהוא מנהג מאוד חשוב, שאחרי שמודיעים על מה שנקרא היום אירוסין, לא ישנים באותו בית, באותה דירה. אפילו, דווקא המקרה הנפוץ הזה, שמדובר בדירה של ההורים. יש זוג שהחליט שהוא מתחתן, הודיעו רשמית מה שנקרא אירוסין, ורוצים לעשות שבת ביחד. אז דואגים שנניח מדובר בהורים של הבחור, אז אוכלים ביחד שם, אין שום בעיה. נמצאים ביחד שם, אין שום בעיה. שינה מוצאים לבחורה מקום להתארח בדירה אחרת. וזה מנהג שמאוד מוכר ומאוד חשוב, יש בזה תוספת שמירה מבחינת הצניעות, שבתקופה אחרי ההחלטה היא לא פחות חשובה, ולפעמים אפילו צריך להקפיד על זה יותר מאשר בתקופות אחרות. אבל אחרת אין בעיות עם להיות אצל ההורים. כן, צחי. כן. יפה. נדבר על זה בהמשך, צחי. ההערה שלך מאוד יפה, כלומר, יש מצב גם של לחץ בפגישה רגילה. זה דבר שכבר חשוב להגיד עכשיו לגבי מה שאתה הוספת. ולפעמים יש לחץ של זמן. אני בא מהלימודים, אני בא מזה, היא צריכה לחזור הביתה, ויש לחץ של זמן. זה לא אומר שצריך לעשות דווקא פגישות ארוכות. אבל צריך להיזהר לא להיכנס ללחץ יותר מדי. טוב, קל, כן. אתה יותר מזה, אתה מחלק פה בין שני דברים, זו חלוקה יפה. אני אמרתי שלא צריך להסתמך על הצד של השיחה, האם השיחה מעניינת או לא מעניינת. הבאתי לזה דוגמה שלפעמים בחורה לא מדברת הרבה. אבל אתה אומר שאם היא בכלל לא משתפת מספיק פעולה בשיחה, היא לא מבטאת את עצמה, היא לא אומרת את דעותיה, אז היא לא נותנת לי את האפשרות להכיר אותה. ואולי היא גם לא מכירה אותי, כי היא לא שואלת אותי, היא לא מדובבת אותי. וזה אתה צודק. בוודאי שאי אפשר להתחתן על סמך מצב שלא מכירים. ואם האדם שותק בצורה מוגזמת, לא מכירים אותו. יכול להיות שהוא בן אדם נפלא. אבל קשה להכיר אותו בשתיקה, כי אין פה ביטוי. הרי סך הכל כן, הדיבור בפגישות הוא הכלי שדרכו אנחנו מכירים. אז צריך להשתמש בכלי הזה, לא בצד החיצוני שלו. כן? יש לך כלי, יש כוס. מה יש בכוס? יש קיבול, יכולת לשים פה שתייה. אז בשביל זה אני צריך כוס. ויש את המראה החיצוני של הכוס. הצורה החיצונית של הכוס. אז אני לא צריך לשים יותר מדי תשומת לב לצורה החיצונית. אבל הפנים, התוכן, הוא כן חשוב לי. בשביל זה באתי. לכן, אם בחורה שותקת יותר מדי, יש פה בעייתיות מסוימת. עכשיו, צריך להתחשב במה שאני אמרתי קודם, שיכול להיות שהבחורה בישנית, וקשה לה. אז צריך סבלנות. תצטרכו הרבה סבלנות אחר כך בחיי נישואים, תתרגלו את זה כבר עכשיו. צריך כנות, לא בוטות, אלא כנות. לא באים וזורקים לה בפנים, את לא מדברת, אי אפשר ככה. כן? אלא, מדברים, משוחחים, ואתה אומר, תראי, סך הכל, הפגישה הייתה בסדר, אבל הייתי, חשוב לי לשמוע ממך יותר. תנסי לחשוב לקראת הפגישה הבאה, אם את יכולה יותר לתת לי להכיר אותך. וזה בהחלט דבר חשוב. אבל בסבלנות. תן לה להיפתח, תן לה להתבטא, תנסה לעזור לה. ותתחשב בעובדה שיכול להיות שהיא מתביישת. או שקשה לה לפעמים להתבטא מכל מיני סיבות. כן. אתה עכשיו אמרת משהו מאוד חשוב, שלא יודע אם אתה יודע בעצמך מה שאמרת. יש הבדל בין שיחה נעימה לבין מה שאתה תיארת, שזה שאדם בא הביתה, והוא קשה לו, הוא עבר כל מיני חוויות, אולי כל מיני קשיים במשך היום, והוא רוצה שיהיה בבית מישהי, אשתו, שהוא סומך עליה, והוא יכול לא לפרוק בבת אחת את המתח, גם היא מחכה שהוא יגיע, כן? הוא יבוא הביתה ויגיד, אוי, תשמעי מה קרה לי היום, וזה היום בנורא, וזה, אז זה יהיה בשבילה חוויה מאוד לא נעימה. אבל כן, יש מצב שאחרי שמספיקים לנוח וזה, כמה דקות של שקט, הוא רוצה שהיא תוכל להקשיב. אתה יודע שלפעמים אישה עושה את זה כמעט בלי לדבר. היא מקשיבה. היא מקשיבה, אומרת מילה, שואלת שאלה, נותנת קצת סימפתיה, ובמעט מאוד מילים, היא מאפשרת לו לדבר, ונותנת לו את היחס שהוא צריך. זה סגנון אחד, יש עוד סגנונות. יש בן אדם שבא, ורוצה לשמוע מה אשתו אומרת על משהו. אבל זה יותר מבוסס על יכולת הקשבה, ומה שקוראים היום אמפתיה, מאשר על יכולת של שיחה מעניינת. כששני רווקים נפגשים, אם הם רוצים לדבר הרבה, השיחה צריכה להיות מעניינת. היא צריכה להיות קולחת, הבן אדם ידבר בצורה מעניינת, יגיד דברים מעניינים. זה לא מה שצריך כדי ליצור את הדבר שאתה מדבר עליו. שבן אדם בא הביתה ורוצה שמישהי תקשיב אליו, או לקבל עצה טובה, או לקבל את היחס החיובי, הוא לא צריך לשמוע דברים מעניינים דווקא, הוא צריך שישמעו אותו. ולכן אלה שתי יכולות מאוד מאוד שונות. יכול להיות בן אדם שהוא מאוד מאוד מעניין לשוחח איתו, אבל הוא לא יודע להקשיב לאחרים. אני מכיר מציאויות כאלה, שני אנשים מדברים, כל אחד פשוט מחכה שהשני יעצור כדי לנשום, ואז הוא מדבר. עכשיו זה באמת מעניין את שניהם. יש מצבים חמורים ששניהם לא מקשיבים אחד לשני. אבל פה מדובר בשני דברנים. זה שותפות מעניינת. שניהם מדברים, 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 וכל אחד יודע, צריך קצת להתחשב בשני. אז כשהוא מפסיק, השני מדבר. כשהשני מפסיק, הוא מדבר. ובאמת מעניין אותם. הוא אומר דברים מעניינים, אבל גם לי יש דברים מעניינים להגיד. אפשר להמשיך לשוחח כך שעות. אבל זה לא מתכון לחיי נישואים. לעומת זאת, יש בן אדם, אתם יכולים לחשוב, יש הרבה פעמים בן אדם מוצא חבר כזה, שאתה בא ומדבר איתו שעה שלמה, ואחרי זה תשאל את עצמך כמה מילים הוא אמר, ואתה תגלה שבמשך שעה הוא אולי אמר שני משפטים, שלושה משפטים. יש לו יכולת להקשיב. וזה באישה זו תכונה מצוינת. אבל כאן אנחנו צריכים לאזן, כי בזמן הפגישות היא לא יכולה רק להקשיב, כמו שהיא לפני רגע, היא צריכה גם להתבטא, אנחנו צריכים לשמוע אותה. אבל כל התכונות האלה שונות מאוד, תכונת ההקשבה, תכונת הסימפתיה, מהתכונה של שיחה מעניינת כפי שאני הגדרתי אותה מקודם. שיחה שהיא משעשעת, שיחה שנחמד לשמוע אותה. ולכן אתה הוספת לנו דבר מצוין. וזה בכלל לא סותר את מה שאמרתי מקודם, שהצד של השיחה החיצונית הוא לא מה שאנחנו מחפשים.
של
אחרי כמה שנים של נישואין, אתה תכיר את אשתך כל כך טוב, שגם אם היא המשוחחת הכי מעניינת בעולם, אתה כבר יודע כמעט את כל מה שהיא הולכת להגיד. צריך להחזיק מעמד, אני זוכר פעם שדיברתי עם תלמידי תיכון, ומישהו ככה מצביע ושואל אותי, תגיד לי, איך זה בכלל אפשרי? שני אנשים שמתחתנים ונמצאים יחד כמעט כל היום, לא, טוב, בפועל זה לא כל היום, אבל לא משנה, שנה אחרי שנה, 10 שנים, 20 שנה, 30 שנה, איך אפשר להחזיק מעמד כל השנים? זה דבר לא הגיוני, זה בלתי אפשרי. תחשבו על זה בהיגיון. זה נכון, אם אנחנו מדברים על הצדדים של מה מעניין, מה מושך, מה קורה מבחינה חברתית. נכון, אחרי זמן זה משעמם. אבל לא על זה אנחנו בונים חיי נישואים. בסדר? טוב, סיימנו את השאלה? כן. לא, אם יש שיחה טובה, זה לא חיסרון בבן אדם שיש לו שיחה טובה. רק אל תיתן, לא, זה לא מעל הפנימיות. אל תיתן לעצמך ללכת אחרי החיצוניות. זה המשך למה שאמרתי על היופי. זה אין, אנחנו לא פוסלים אישה יפה. אישה יפה, בסדר, זה יפה. אנחנו רוצים שהיופי לא יגרום לנו לא יהיה כמו שוחד שאנחנו לא נסתכל מספיק על התכונות הפנימיות שלה. שיחה יפה זה גם כן יופי. זה דבר חיצוני שהוא לא רע מצד עצמו. אבל אנחנו לא רוצים שהוא יסיח את דעתנו. עכשיו פה קורה דבר יותר גרוע מהסחת דעת. הרבה אנשים בוחנים לפי זה. מחליטים כן או לא לפי זה. קורה כל הזמן, בא אליי בחוי, כן, נפגשתי עם בחורה, הפסקתי. למה? כי ניסיתי לשוחח איתה וזה לא הלך.
מה רב רוצה שהם יעשו בפגישות?
ודאי שהם מדברים, אבל מה זה נקרא לא הלך? היא לא דיברה, היא שתקה כל הזמן כמו דג? לא. היא לא דיברה מספיק. סבלנות, חכה, היא גם רוצה להתחתן, אפשר לדבר איתה, נכון? כן, אבל זה לא היה מעניין. שיחה הייתה מאולצת. אז השאלה היא, מה זה נקרא לא מעניין? מה אתה בוחן פה? אז אין חיסרון בזה שבן אדם יודע לשוחח שיחה מעניינת, אבל זה לא מצביע על האישיות האמיתית שלו. תקשיב לתוכן של הדברים. אולי בתוכן של הדברים יש דברים שבאמת נותנים קנה מידה לאישיות. נכון? היא אומרת דברי חוכמה, היא אומרת דברים של שאיפות אידיאליות, היא מספרת שאדרבה, שתספר על עצמה, מצוין. שתספר על עצמה מה היא עשתה פה ומה היא עשתה שם, ככה אתה תכיר אותה. כן? זה דרך מאוד טובה להיכרות, לתת לבן אדם לספר על עצמו. פה אין עניין של גאווה. כן? סתם בן אדם בא לחברים שלו ומתחיל לספר על עצמו סיפורים, זה לא תמיד סימן טוב. אבל פה בפגישות, אדרבה. אתה לא, כן, עד עכשיו אתה לא יודע מי זאת, סיפרו לך כמה פרטים מינימליים כדי שתסכים להיפגש. אז היא תספר, מה עשית, מה היא עשתה בקיץ האחרון? הייתה במקום כזה, ועשתה ככה, והיה מקרה כזה, והיה מקרה כזה. אז היא למעשה נותנת לך אפשרות להכיר אותה. לא, אתה לא רואה אותה בדברים האלה, בפגישות כמעט לא רואים איך בן אדם פועל. אז היא מספר לך איך היא פעלה, איך היא החליטה, מה קרה במצב כזה של לחץ, מה קרה כשהייתה התלבטות. זו צורה מאוד מאוד טובה להכיר בן אדם. זה יכול להיות גם מעניין. טוב, שיהיה מעניין. מובן? רגע, לפי התואל, כן.
פעם מניר פעם כתב איזה באהבה ואמונה בתור המלצה, כאילו... בשביל
לבדוק איזה, איך מתנהגים במצבי לחץ ליצור איזה טאקל מלאכותי, כאילו,
אני יודע, או אני סתם זורק דוגמה שאני אומר, או לאחר, או זה. הרב ממליץ לעשות דבר כזה, שהוא אומר,
במילא
יהיו דברים אחרים,
אז... בדרך כלל ממילא יהיו דברים. אם תגיעו לשלב שצריכים להחליט, ולא הצלחתם להתקל, אז אפשר להתייעץ. הרב אבינר יודע מה שהוא אומר, אני לא, כן, אני לא בא להעביר ביקורת על, על דברים שלו. אני רק אומר, אם בן אדם יתחיל בדבר כזה מההתחלה, זה, זה מסוכן. יש בהחלט תקלות עד הרבה. כמו שאמרתי, שאדם צריך להגיע לפגישות בצורה מסודרת מבחינת לבוש, צריך מאוד להיזהר כמה שאפשר שהפגישה עצמה תהיה מסודרת. זה גם נוגע למה שצחי אמר קודם לגבי הלחץ. לסדר את הדברים, לא להכביד על הבחורה, גם עליך כמה שאפשר לא להכביד. שהפגישה תהיה מסודרת מבחינת מקום, שתחשבו קודם מה הולך לקרות. אז יש לפעמים תקלות, אבל להשתדר שלא תהיינה תקלות. איך מגיעים, מה התחבורה, איך חוזרים, מה קורה מבחינת השעות, לפעמים צריך לאכול משהו באמצע. יש כל מיני פרטים מעשיים שמאוד חשוב להתייחס אליהם ולא לחפף אותם. כי באמת באות בנות הרבה פעמים ואומרות, נפגשתי עם בחור טוב, הוא בחור אידיאליסט ומצוין, ואפילו הוא היה קצין בצבא וכל מיני דברים, אבל בפגישה הוא לא התחשב בי, אפילו במינימום. הוא לא, לא רואה את המציאות של הפגישה, הוא לא חשב על זה, הוא כל כך מרוכז בפנים, טוב, יופי, הנה, השגתי הישג גדול. מישהו שבע אותי בשיעור, והוא מרוכז כולו בפנים, והוא שכח לגמרי את החוץ, לא את החוץ של המראה של הבחורה, אלא איך הבחורה מגיעה לפגישה ואיך היא חוזרת הביתה. זה בעיה. בחור צריך ללמוד התחשבות, צריך ללמוד איך להתייחס, וכמה שהוא יהיה בחור טוב, דווקא הוא יוכל יותר בקלות ללמוד את הדברים האלה. כן. לא, 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 יש מינימום, זה לא, לא נכון. זה נכון. אתה צודק שהפגישות בהתחלה סטריליות. ודיברנו על זה שבהמשך, ונדבר על זה בהמשך, יש מקום להרחיב קצת את המסגרת. אבל גם בפגישה סטרילית לחלוטין, יש מקום להתחשבות. יש מקום להתחשבות בתנאים ובמקום ובצורת ההתנהגות. בהחלט יש מקום להתחשבות, והבנות שמות לב לזה מאוד מאוד. וכפי שאמרתי, היו כבר הרבה תלונות על הנושאים האלה, כי בנים מטבעם פחות שמים לב לדברים האלה, והבחורות מאוד מרגישות את זה. ולכן מבחינה זאת הפגישה היא לא סטרילית, והבנים צריכים לדעת לחשב את הדברים מראש ולהתייחס בהתאם. טוב, לסיכום רבותיי, אנחנו דיברנו בשיעור הזה על ההתייחסות לפנים. לתוכן של האישיות, למרכז של האישיות, אבל שוב, הפגישות הן תהליך, אנחנו רוצים גם לפתח, ואני חוזר ואומר שלא יטעו בדברים שלי, אנחנו רוצים שהרגשות יתפתחו, אבל אל תתייחסו לזה כאילו שזה צריך לקרות כבר ישר בהתחלה, זה לא בום כזה, אהבה במבט ראשון, זאת, אנחנו נכנסים כאן לדבר מאוד רציני, לבדיקה רצינית, לתהליך של בדיקה משותפת, שבתהליך הזה מתפתחים כל מיני דברים. ואנחנו עוד נמשיך לדבר על זה ונראה איך הדברים מתפתחים בהמשך התהליך. שאלה אחרונה, כן.
יש משהו נורא 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 שוחק, וכל פעם בנייה מחדש הזאת, בעיקר כשאתה משקיע בזה ואתה רוצה לעשות את זה יסודי.
כן, טוב, זה ידוע. לכן אמרתי בפעם הקודמת שלא כדאי להיפגש לפני שאתה בודק היטב במה שאפשר לשאול לפני הפגישה, האם הבחורה מתאימה. זה שוחק, נכון. זה צריך גם להתפלל לקדוש ברוך הוא. יש הרבה מאוד אנשים שמתחתנים אחרי פעמיים בחורה ראשונה, שנייה, או משהו שהם נפגשו. ויש הרבה מאוד בחורים שלצערנו אהבו ונפגשו עם הרבה מאוד בנות לפני שהם מצאו את הבחורה המתאימה להם. יש בזה גם עניין של להתייעץ ולדעת, אולי אני עושה טעות בצורת הבחירה, בתהליך, במשהו, ויש בהחלט עניין להתפלל לקדוש ברוך הוא, שירחם עלינו ויקצר כמה שאפשר את התהליך. בהצלחה.